זה ערב טוב. כמו שאתם רואים, יש פה טנגו. ערב. אנחנו ננסה ככה לתת מצד אחד מעטפת, באופן נוסף לתת איזה שהם התייחסויות לעובדה שאנחנו מחר יוצאים, חוזרים כל אחת לעולמו הרחב, הגדול, הצפוף, לא משנה, לא עולמנו, ושהוא בוודאות לא נראה כמו שנראה עולמנו בשבוע האחרון, כי המיקרו-קוסמוס הזה שיצרנו בכדי, כן, לאפשר לבהירות להגיע, בכדי שנהיה במקום המיטיב ביותר, בכדי לטפח את המיומנויות, ואני רוצה קצת לתת כמה דברים, ולאחר מכן סטיבן ימשיך, על גם קצת המשגות, אבל לתת מעטפת. אחד הדברים הראשונים שאני, הדבר הראשון בעצם שאני רוצה להנחיח, שלא הזכרנו באופן ישיר, אבל זה כל הזמן היה כאן, זה את העובדה שהזכרתי את המילה שורש ושורשים עלו, ובעולם תוכן הבודיסטי יש את המושג שנקרא שלושת שורשי הסבל. Okay. יש מי שלפעמים זה מופיע כמזהמים, מזהמי התודעה. עכשיו, למעשה, ופה אנחנו ממש נדרשים גם לענווה וגם לסלחנות פנימית, אצל כל אחד ואחת מאיתנו השורשים האלה מצויים, הם מצויים באנושות כולה, אין מישהו שזה לא חלק. והבודה הרבה מאוד מדבר, ואנחנו פגשנו, תכף תראו, אנחנו פגשנו את השורשים האלה, אבל אני רוצה ככה לתת מקום, כי אני חושבת כשאנחנו ערים וערות לעובדה שהרבה פעמים מה שיוצא מאיתנו וחוויית החיים שלנו וההתנהלות שלנו נובעים ויוצאים מתוך אותם שורשי סבל. אוקיי? אז אחד השורשים אין להם סדר, הם במעגל, הם בגלגל כזה. אחד השורשים הוא השורש שנקרא בורות, או אשליה, אי ידיעה, כן, תעתוע. זה האזור שאנחנו לא יודעים. אנחנו פועלים בלי לדעת אפילו את הפעולה, אנחנו לפעמים מתנהלים, ולכן יש בנו הרבה פעמים גם רמות שונות של, כן, איך עשיתי, איך לא ידעתי, או הרפול, או אי בהירות, וזה נובע מהשורש הזה. אם כולנו נסתכל אחורה בזמן, לא משנה מה ההיסטוריה, נלך 20 שנה לאחור, 10 שנים. מה חשבתי לעצמי, נכון? כזה מין. איך זה קרה הדבר הזה? לא ידענו. זה בדיוק אותה אי ידיעה שאנחנו יכולים לראות גם בילדים. בסדר? זה אותו שורש. זה אותו מקום. אז זה על הרצף של הבלבול, של התעתוע, של הבורות, אי ידיעה. בסדר? כשאנחנו מסתכלים ורואים אנשים שעושים דברים שברור לכם שהם פוגעים בעצמם. כן? נגיד, בוא נגיד שהם רוצים לפגוע באחרים, אבל בעצמם, שהם, אין הבנה של התוצאה של המעשה. זה בא מתוך בורות. Okay? כי כשיש את ההבנה הזאת, אז המעשה לא נעשה, הוא נעצר שם. אז זה השורש של הבורות. האי ידיעה, עכשיו אני רק רוצה לשים את זה כאן. בכולנו יש בורות, כאן כרגע ברגע הזה. כן? בכולנו, כי זה מתי הכל, כן, אין בורות, זה ברגע של ההתעוררות. הבודהוד, כן, הבודה זה זה שהתעורר, וזה בדיוק ההתעוררות. זה שהכל נהיה בהיר. אין אזורים של אי ידיעה. אוקיי? אז אנחנו גם בשדה הזה. השורש הנוסף הוא השורש של האיבה, של הסלידה, של התוקפנות. כן? כל השורש שאנחנו רואים בו, נכון? אתם זוכרים שדיברנו? אתם זוכרים את התנועה הזאת? פגשנו את זה בלא נעים? זה יוצא מהמקום הזה. השורש של הסלידה, של האיבה, של התוקפנות, של ההפרדה. כל מה שאנחנו רואים, תגידו, זעם, נקם, הכל מגיע מהשורש הזה. זה לא מגיע משום מקום, זה בדיוק מגיע משם. נמצא בלב ליבה של התודעה. השורש הנוסף הוא השורש של העצמה, של ההשתוקקות, של התאווה, של החמדנות, לרצות עוד ועוד ועוד. ואני תמיד אוהבת שאנחנו גם עושים, לעשות לדבר הזה זום אאוט. כשנעשה זום אאוט ברגע אחד, נכון, אנחנו מתעסקים בתודעה כאן, ונעשה זום אאוט לתודעת העולם, אז אפשר לראות איך העולם כולו, כן? את האזור, את הפעולה של העולם, האזורים של האיבה, של התוקפנות, האזורים של הבורות, ושל החמדנות, של התאווה, של ההשתוקקות לעוד ועוד ועוד. כוח, כסף, כבוד, נפט, לא משנה מה, גז. זה מה שיש. ויש את זה, כן, במיקרוקוסמוס, ואנחנו פוגשים את זה במקרו. כשאנחנו מוכנים, ואני רוצה להזמין אתכם מדי פעם, להסכים להתבונן על הדברים ככה, להסכים להתבונן על סיטואציות בצורה כזו. אז זה קודם כל שורשי הסבל, או נקראים מזעמי התודעה, והתרגול שלנו בבסיסו, כן, הוא להחלשת השורשים האלה. בכלל להכרה של בהופעה שלהם, אבל גם להחלשה שלהם עד הצמצום. זה הפוטנציאל, זה מה שהבודה יצא לחפש, גילה והתרגול, ואתם כבר, כן, בשיחה הקודמת, אבל בכלל בתרגול יכולנו לראות איך כל גירוי מעורר את אחד השורשים האלה. כל גירוי, זוכרים את זה? כל חוויה, כן, הנעים לא נעים. הניטרלי הוא בדיוק המקום שאנחנו לא שמים לב אליו, ולכן זה שדה השכחה, כן? שדה הבורות. זה הניטרלי, כי רוב הגוף שלי הוא ניטרלי, אבל לא שמתי לב אליו. נכון שלא שמתם לב לניטרלי בגוף, רק לנעים ולא נעים? רוב הגוף לא מזמין אותנו לתשומת לב. דרך אגב, עם רוב העולם אנחנו בשלום. אם נוכל להסתכל על זה אוכלוסיות, עם רוב העולם אנחנו בשלום. אוקיי? והמוכנות רק, אנחנו רק לא שמים לב לזה. אנחנו שמים לב רק עם מי אנחנו לא, נכון? אז זה, ככה עובד סדר שכחה, אוקיי? אז יש את התנועה הזאת שקורית לנו אוטומטית, ויש את התנועה הזאת שקורית לנו אוטומטית. אוקיי? ומה שאנחנו עושים כאן, בטיפוח של תשומת הלב, זה מה שאנחנו יכולים לעשות. זה לא באמת שאפשר באיזשהו משהו חירוגי. זה, ככה זה קורה פעם אחר פעם, בהיווכחות הזאת, בתשומת הלב, בשמיטה, בלראות ולשמות ולזהות רגע קודם. זה התרגול. זה האימון, התודעתי. התודעה מתפתחת. גם אם אתם עכשיו מרגישים סוג של ייאוש, כי נראה לכם שבזבזתם פה שבוע ולא הגעתם לאיזשהו מקום, ואני יודעת שזה תמיד קורה בריטריט, הצ'קליסט הזה, לאן הגעתי, מה השגתי, מה הבנתי, מה שמעתתי, תשחררו, אתם לא יודעים, אף אחד מאיתנו לא יודע, כי זה הרבה יותר עדין מהיכולת שלנו להבין ולראות את זה. זה קורה בצורה מאוד מעודנת. שינוי תודעתי, כשהתודעה משתנה ומשהו מתרחש, אנחנו לא מקבלים פתקית עם תוצאות. זה לא קורה, זה אחרת, זה בתוך החיים. אז זה, בדבר הזה אני רוצה לומר עוד משהו של לזכור, כי אני יודעת שסביב המטה היה לנו, היה פה כל מיני שאלות, למה זה ככה ולמה אני לא מצליחה ואיך זה שאני אני, אני רוצה להביא קרבה ואני שמה כף יד ואני מרגישה תוקפנות ואיבה ודווקא התנגדות. והתנועה של המטה ובדיוק ההמשכיות הזו של שלושת שורשי הסבל היא כל כך הפוכה למערכת ההישרדותית שלנו. כי המערכת, וזה עלה בקבוצות, אז אני אגיד את זה גם כאן. המערכת ההישרדותית שלנו, התודעה, הגוף תודעה, הם בנויים כדי לשרוד. לא כדי לאהוב, לא כדי, אתם יודעים, לייפסטייל או איכות חיים. קודם כל זה לשרוד. ולכן זה הדבר הראשון שיופיע. הדבר הראשון שיופיע זה תגובות האוטומטיות של ההישרדות. fight, flight ו-freeze. זה יופיע מיידי, ולכן אתם יכולים לראות את התנועות האלה. זה מאוד, כאן שוב אני ממש מזמינה אתכם לראות את זה, והתרגול שלנו מתחיל מעבר להישרדות. לכבד את ההישרדות, יחד עם זאת לא צריך להוסיף לה, כי באמת אפשר לסמוך על המערכת הזו. שהיא תשרוד. ואנחנו בתקופה שהמערכת הזאת בעוררות, כן, היא המון בעוררות, ועכשיו ביתר סט, וכי יש לה סיבה. Okay. והעוררות הזו של מערכת ההישרדותית היא הרבה יותר מקשה, זה מקשה, כי כאילו יש יותר מאבק. אז בואו נסכים עם אותה כף יד רכה גם להביא כבוד למערכת הזאת. כן, תגידו, אוקיי, זה בסדר, אבל הנה, אני חושב בסדר, תסתכלי סביב, נכון, הייתה הזקה בבוקר, נכון, לא היה חשמל, זה היה לא לעניין שהיה זה, אבל עכשיו תסתכלי, אני פה. אני מגלה לכם סודות, אבל זה, כאילו, צריך להרגיע את המערכת ההישרדותית שלנו. ואז, כן, כי אם אנחנו באים ולא מכבדים אותם, הוא אומר, אוקיי, בסדר, אני מבינה שאת דואגת לי. אני מסתדרת, אני בסדר, תראי, בסדר. אוקיי? וזאת הסיבה שהרבה וסטיבן דיבר על זה, כשאנחנו רוצים לטפח את הקרבה, את ההתיידדות, את הלהיות בעד, יש את החלק הזה שאתם זוכרים, אומר לא, בעיקר אומר למה לא. את הלמה לא, והוא מוציא לנו את כל הלמה לא. חלק מאוד רציונלי, חלק מאוד רגשי, אבל זה מה שקורה. ופה יש חשיבות להמשכיות. עכשיו כשאנחנו מסתכלים על, על החיים בכלל, מה, וכן אני רוצה להתייחס לאיך נראה המשך של דבר כזה, בעצם למה אני צריכה לשים לב? עכשיו נכון, יש ריטריטים, יש התרגול הבודיסטי לא מפסיק, אבל מה אני יכולה לקחת? ומה שאני רוצה להזמין וממש לתמצת, זה מהחלק, מהדרך שהבודה נתן, אני אקח רק את החלק על ההתנהלות האתית שלנו, זה גם חלק, אבל איך אני מתנהלת באי פגיעה? אבל אני רוצה לקחת את טיפוח התודעתי, החלק של הטיפוח התודעה. ובחלק של הטיפוח התודעה יש את האיסוף של התודעה, הריכוז, עצומת לב, הסמאדי, כן? לאפשר ככה לתודעה יותר להיות בהירה, כדי שנוכל לשים לב מה מתרחש, כן? מה מנהל את הפנימיות שלי כרגע. אז שם עצומת לב והריכוז, מה שבעצם נקרא, יחד אני יכולה להגיד שזה המיינדפולנס, הם אלה שמאפשרים לבהירות להיות. אנחנו יודעים שכשהעולם שלנו נורא מהיר, אז זה קצת קשה, דיברנו על זה נכון, על איילון. ודבר נוסף, זה המאמץ הנכון, ומה שאני אוהבת במאמץ הנכון, זה נורא, זה הפשטות של הדבר. כן? וזה מחולק לארבעה דברים, כל דבר. אז אני אגיד, זה להימנע ממצבי תודעה שאינם מועילים ואינם מיטיבים. עכשיו, כל אחת ואחד מאיתנו, שים לב, מה זה המצבי תודעה שאינם מועילים ואינם מיטיבים איתי? Okay? אצל חלקנו זה לשהות בקרב אנשים לפעמים במצבים כאלה, שנגיד נוצרת שם או התלהמות או קורבנות או תדר נורא חזק של פחד, ולא משנה מה, זה יכול להיות אפילו תוכניות טלוויזיה או דברים כאלה, והאפשרות לראות גם מצבי תודעה כמצבים של התנהלות אתית כזאת. איפה המקומות שאני מתפתה לא לומר אמת, או מתפתה לעשות משהו שהוא אחר כך לא יטיב איתי, אוקיי? זה גם קשור להימנעות ממצבי תודעה לא מועילים ולא מיטיבים. אחרי זה יש לנטוש מצבי תודעה לא מועילים ולא מיטיבים, וזה מה שעשינו כאן. זה בדיוק מה שעשינו כאן. לזהות כיצד דאגות או פחדים מציפים ולנטוש. לזהות את איך רומינציות כאלה של מחשבה, אותה מחשבה, כאילו זאת התנועה, ראינו אותם, זה חמשת אורחים בגדול, זה הספק, זה החשש, זה הדאגה, זה הפחד, והכעס או התסכול, זה השיפוטיות, הביקורת, האשמה, כל מה ש... וכמובן ההשתוקקות, כל הזמן הציפייה לדבר הבא, ואם יהיה לי את זה, אז יהיה לי יותר טוב, ואם אני אשיג את זה, אז יהיה לי יותר טוב, אוקיי? זה התנועה, זה לנטוש מצבי תודעה שאינם מעילים לא מיטיבים. אז יש את זה, אבל יש את הצד הנוסף. לטפח מצבי תודעה מועילים ומיטיבים. גם את זה יש וגם את זה עשינו כאן. לטפח מצבי תודעה מועילים ומיטיבים, זה צריך לראות, זה גם שוב, זה הריכוז, זה כשאני להביא קצת איזשהו שקט, ואם זה יכול להיות מדיטציה, אבל זה גם יכול להיות בים, וזה יכול להיות מצבים שאני טובה עם עצמי, אני טוב עם עצמי, שאני ברווחה, שיש שם יותר חדווה וגם שמחה. Okay? כמובן הטיפוח של קרבה, לטפח קרבה, קרבה לעצמי, קרבה, כן? שזה ההפך מהניכור. כל הזמן השתמשנו פה בהתיידדות, בחברות, בקרבה, אבל צריך לדעת שההפוך מזה, זה ניכור וסגירות. אוקיי? ולשמר מצבי תודעה מועילים ומיטיבים. זאת אומרת, זה לא רק לטפח, זה גם לשמר. אנחנו יודעים שתודעה, כאילו הדברים צריכים גם לשמר אותם. זה לא פעם אחת עשיתי וזהו. בקיצור, תבואו ליותר ריטריטים. אני רוצה לסיים, אמרתי את זה באחת הקבוצות, אבל אני אגיד גם עכשיו, ואז אני אעביר את זה לסטיבן, שאת המטה, בכלל, כן, כל אברהם אביארה, את המטה, הבודה נתן לנזירים שחוו פחד. אוקיי? נכנסו ליער, הם הגיעו. נכנסו ליער, בודה ישב בקצה הכפר שהם הגיעו אליו. הנזירים נכנסו ליער, ואחרי כמה ימים הם רצו אליו בבהלה. שהרוחות והשדים של היער מציקים להם. הם נושפים להם באוזן, משמיעים להם קולות, הם... עושים להם ככה ברוב שלהם, בגלימה. ואז הבודה, אתם יודעים, הוא לימד תוך כדי תנועה, הוא באמת לימד, כאילו הדרשות שהוא נתן ומה שהוא לימד, זה תוך כדי המפגשים של הסנגה של הנזירים. ואז הוא נתן את המטה סוטרה, שאנחנו לא הבאתי אותה עכשיו, החלטתי לי לא להמיס הערב, אבל זה התרגול שהוא נתן. תרגול של תתיידדו, תתקרבו אל הרוחות והשדים. וזה מה שקרה. הם חיו שם בשלום אחר כך, והנזירים יכלו לעשות מדיטציה, והרוחות, אומרת, בעצם אם אנחנו מתרגמים את זה לעולם שלנו, אז אנחנו יכולים לראות שזה בדיוק מה שיכול לעזור לקיבוץ הזה שלנו, לריחוק, לפחד. אוקיי? לחרדה, כי כמה שאנחנו, יש יותר פחד, יותר חש, יותר קיבוץ, יותר ניכור, יותר הסתגרות, יותר הימנעות. ולכן התנועה הזאת של להתקרב, התנועה של להתיידד, התנועה של להסכים לראות את הסביבה שלי כידידותית. אוקיי? אני אשמה רגע, אני רוצה להגיד, זה מתוך משהו שהיה בקבוצה, הדבר הכי קשה, הכי קשה, זה להתיידד עם, מה? אז כל מי שנורא מאוכזב, שהוא לא יכול להתיידד עם העולם, כי הוא עוד לא התיידד עם עצמו, אנחנו, מכיוון שהעולם מגולם בתוכנו, בגלל זה אנחנו מתרחבים קצת החוצה, ואז חוזרים הביתה. אז אל תתרגשו, וזה גם זה לא, זה מאוד ברור. העולם כולו גם מצוי פה, וכאן אנחנו הרבה יותר קשות וקשים. לכן, גם כאן אפשר להניח כף יד רכה, אם לא חווינו התיידדות מאוד גדולה, או קבלה מאוד עמוקה את עצמנו. בסדר? תודה.
So I want to relate to one or two questions that came up in the groups, and I'm sure that they're coming up for all of us in different ways. And some very, very basic questions that that are relevant to the what is it that we're doing here in relation to the world outside and our life and our what's happening around. And for example, we can easily feel that we're in a kind of a bubble, a sweet bubble, where we're kind of riding on a lot of sweetness. And we can really say, well, yes, but, you know, then what? Is it something I can take with me? And how much, and if, and so on. And the questions like that are really important to address. But I want to start with a small story, a traditional story, which I slightly changed to give it a more Dharma sense. People came in a time of real struggle and conflict to a teacher, and said, what do? I'm really, this is a period of suffering. Everyone is in trouble. Everyone is struggling and suffering. Please give me answers. Please give me the fruit that I can take with me. And the teacher said, in this shop, we don't sell fruit. We sell seeds. Which is a very beautiful image. What we're doing here is we are developing seeds. We are not providing answers. The seeds grow in the heart. The seeds are what it is that we hold precious from what we're doing here, but we don't know where we're going to put them. We don't know how we're going to plant them. We don't know what fruit will come out of them. But the seeds, without the seeds, we're lost. So if we think of it a little bit like that, then what it is we're doing here is remembering capacities that we have, because nothing can happen here that we don't already know or already have inside us. We can't kind of just like invent a whole world of weird experiences. They're here. Love is here. Awareness is here. Wisdom is here. Clarity is here. Confusion is here. Struggle is here. The only trouble is we forget. We don't know where to find it. So all we're doing in a retreat is really remembering places that we tend to forget because they get wiped out by such intense experience of daily life, which is kind of like a flood, like a tsunami of conventional mind, of, as Simi says, survival mind, hisarduyot, haganatiyut, tuguvatiyut, that I've got to finish the month. How do I pay my bills? How do I relate to everyone that's shouting at me? On and on and on and on. And we're struggling all the time. And then we forget. It's simply about forgetting what we already have. So here, we are beginning to remember. But what we're doing is planting seeds. So if you ask, what is my responsibility coming from here to the world? Do I go out now and stand in wherever, the middle of Tel Aviv, and start telling everybody about Metta? We can do. But what we can do is trust that what we planted here is a seed that is sown, is a memory that we meet, and then we go out in the world and we manifest it in any way that we can. So the trust, what we need to do here, our responsibility is developing and remembering the fullness of our being. That's our responsibility. Our responsibility is not more than that, because we don't know what we're going to do next week. We don't know what challenges there will be. We don't know how we're going to relate to violence, war, challenge, fear. We don't know. What we do know is my responsibility is to develop the powers so that when I meet those challenges, my heart is bigger, my mind is bigger, and I will find better ways than before. And that's the trust. And it's kind of more subtle. It doesn't tell us also exactly what to do. Some people have said in the groups, I really feel that practice of compassion may actually be not ethical, because it's like turning the other cheek, alechi hasheni. But it's not actually. The practice of compassion is just expanding the possibilities of our relationship with the world. It's expanding our heart, expanding our connection with life, expanding the seeing with which we see other people, expanding the way we look at ourselves and the kindness we have towards ourselves, looking and noticing suffering that we didn't otherwise notice, that we shut down. And then all of that, we go into the world and meet challenges. How we are with those challenges is another story completely. Every time will be different. People say to me, well, what would you do? You live in Klil, you're 12 kilometers from the Lebanon. What would you do if someone came in your house with a gun wanting to kill you? Would you kill them, or you'd say, I'm a Buddhist, I'm sorry, kill me. Kill me first. The only answer, the true answer is, I have no idea. Absolutely no idea. Maybe I'll invite this person in for a cup of tea. Maybe I'll be killed. Maybe I will kill him or her or this or that. Who knows? I have no idea. But I do know that developing the powers of the heart and the mind is an equipment for life. And that's all we're doing here, is more equipment for life. And that's all we can do. And then we see what happens. Without having principles, the Buddha didn't say you should do this. The Buddha said what you should do is open the heart and the mind and see more deeply, just what Simi was saying, with less ignorance, pachot borut, pachot shalosh ha'ra'alim ha'ele. And with that equipment, we go out in the world. What happens then? Karma. We make mistakes, of course, and we'll save people, of course, and we'll save ourselves, or cause big trouble. We don't know. We don't know. We have no idea. But what we can do is develop equipment. One thing that is clear, when the Buddha was asked, why do you need ethics? For what's the purpose of ethics, of morality? And he answered in a very interesting way. He said, it simply helps all beings, humans and other beings, to live with less fear. Which is a really lovely answer. It's very practical. We need to look and understand pain and suffering more deeply. And we need to look and understand where the answer for pain and suffering is. And ethics is based on that. What we decide to do in every moment is something else. But if we understand suffering and we have the power of seeing it and seeing others and seeing the pain of others and seeing the joy of others and seeing the gift of life, our actions will be different and ethics will be based on that. We're in a crisis period, and one thing that's really relevant is crisis can go in two directions. We can either go into misery or into search. And when we're in crisis and real difficulty, we can always choose. We either go into misery, anger, despair, umlalut, or it gives us a powerful kick. We got to get going. We got to get going. We got to see things. We got to open. And I think partly this retreat has been really, from the day one, I think all of you have experienced an energy of search, of inquiry, of interest. It's been a really good retreat. But it's been quiet. It's been investigating. It's been people. All of you have been very into the practice, and I think it's partly because when things are difficult, there's an existential challenge. I have to do something. And then the Dharma becomes not a kind of nice new age tosefet, kind of that kind of a add-on, a nice thing to have, kind of extra. You go into the supermarket and you have this and this and this and a bit of Dharma. It's a life-death thing. In a way, we need it. And so that's one thing that we can pay attention to, that our spiritual life is given a big boost when there's crisis around. And it's worth just being aware of that. And this choice we have all the time. Crisis, we go to opportunity, or we go into misery. And one last point I want to make, that expanding the heart and the mind into territories that we don't usually go. And as Simi was saying, it's any places that we don't know, we didn't notice before. It can be in the body that we, half of the body we don't pay attention to. All of a sudden we're sitting quietly and we're listening to the quiet voices in the body. We're listening to the mind that we don't usually notice. We're listening to what's under the mind. We're listening to subconscious voices. We're listening to dreams and images. I'm sure many of you have a kind of what's it called? Lunar park at night. because the consciousness is more open. We're not closed into filtering our mind according to tafkid, what is needed. Just a small reminder, I mentioned it in the group today, 90% of the activity and the energy of the brain is in shutting down things that are not relevant. All the energy of the brain cells is busy saying no, and then leaving a small little bit saying that's what I need to do, which is go to the shops, whatever. And in the practice, we are actually opening doors. We're less inhibition, it's called in English, inhibitory networks in the brain. We're opening the filter. The filter is having holes in. We're seeing things we don't otherwise see. It's very creative. But that happens in life as well. So if we can expand the power of our heart, our compassion, our kindness, our connection, which are all based on empathy, and empathy is seeing the world, is being with. And as we develop that as a power, which is seeing and feeling, is the heart mind together, then we have many, many creative solutions that we didn't otherwise know. And we can trust that the practice, the meditation practice that we're doing, isn't a shutdown practice. It isn't closing the doors. It may seem sometimes quiet, 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 you know, wrap ourselves in our hours and hours, we're doing nothing. And it seems a little bit like shutting down. It's not at all shutting down. It's opening up, because we see so much more. And when we're in life, we might find the practice opens creative doors that we hadn't seen before, including solutions that seem really and impossible situations, such as situations of conflict like we have now. So I think that's all I want to say at this moment, but let's have one or two questions if something comes up. Let's open it a little bit in, especially something about daily life that I think Simi and I will be really happy to respond to anything that comes up. But you have to talk loud, but welcome. Ken. Enlightened. Yeah, it's the same. It's a question that's coming from a certain mind state, which is very dualistic. And of course we ask that question. It's a legitimate question. It's not a problem question. But it's coming from a state of mind, which is an ordinary mind, that says, you're there or you're not there. And if you remember the story I said, I think, I don't know if it's yesterday's talk, where someone came to the Buddha and said, how do you recognize an enlightened person? And the Buddha answered, you recognize them because you can't find them. The whole thing is so much more subtle. And the process of awakening is potentially endless. There isn't an end to it. It's not a, you get there, get there, get there, get there, go there, go there, go there, and boom. It's so much more subtle and it's so much more undefinable. Even just we were talking today, just this evening, places we don't see are the places of awakening. Places that we don't normally see. The space in this room is a place we don't normally see. The places between things are the places we don't normally see. They're the locations of awakening. So what do you say? I'm there, I'm not there. I'm in space, I'm in not space. The whole thing is so much more subtle. So all I can say is I'm delighted to be on the journey to awakening. But if anyone asks me if it's 10%, 100%, 80%, 90%, I'm saying no measuring here. Ain't measuring. Sorry. אוקיי. כן.
בתרגול של המסורת, כשאנחנו לוקחים את התרגול של טיפוח מטה לאורך הזמן כדרך להאיר את לב התודעה, אז נשמרים בדיוק מה שדיברתי, מהסכנות. יש בורות בתרגול, מכיוון שאם כדי לא לעורר אותם, אז אמרתי לא לבני זוג, ואמרתי גם לא לילדים אישיים, נכון? זה גם לא לאנשים שאינם בחיים, זה כדי לא לעורר, אלה שאינם בחיים, זה כדי לא לעורר איזשהו יגון, עצב ותחושת חסר, אוקיי? ולבני או בנות זוג זה כדי לא לעורר איזושהי השתוקקות. ולילדים זה כדי לא לעורר את מה שקורה להורים, שאנחנו מחשב על ילדים, אז מאוד מעורר את הדאגה, את החרדה. אז אנחנו שומרים את כן, את הדברים האלה בצד. כשמטה מתפתחת, אז כמובן שהיא נמצאת שם גם כלפי בני ובנות זוג. אבל כאובייקט לתרגול, אנחנו שמים אותם בצד. בסדר? לא ראינו. לא מזמן סיפרתי לסטיבן על משפט ששמעתי מאיזשהו מורה, שהוא מציע לעבוד עם משפט שאומר, אני סולחת או סולח לעצמי על חוסר ההבנה או אי הידיעה. עכשיו, מקום שאנחנו עושים פה זה כמו כל פעם להעיר, בגלל זה גם דיברנו, האזורים שאנחנו לא יודעות ויודעים, זה כמו שהיום את יודעת דברים שלא ידעת שהיית בת 10, אוקיי? אז איך את יודעת? פשוט יודעת, נכון? כי משהו התעורר. וזה, ככה זה קורה. זה קורה כי אנחנו מגיעה יותר בהירות לתודעה, ראייה יותר רחבה, ודברים נפתחים לנו. זוויות התבוננות, ראיית הדברים בצורה יותר מורכבת ושונה.
I think you need to really ask, by the way, it's a lovely question, but you need to ask, what is this word yodat or yodea? What is knowing? What is consciousness? and that Dafka, we had a conference here in Neve Shalom a year ago with some professors of consciousness in Israel and Chutz La'aretz, plus some Buddhists and like myself and so on. And we came to the conclusion that the only thing to do and the only thing to understand about consciousness is if you get to try and understand it, you lose all ground. It's groundless. You've lost ground. You're like jumping out of a plane and there's no ground. So you have to ask what is knowing. And we usually define knowing as activities of the brain which is describable, that we can have a concept of, hamsaga, hagdarot, that we can give in language. And the practice and the awareness and spiritual practice, doesn't matter whether it's Buddhist or any other, takes us to territories which are still knowing. You could still put it under the category knowing, but much bigger and more subtle and more indefinable and indescribable, and access to a knowing which is the world. You could say the universe is knowing. The universe is knowing. Life is about knowing. Life is alive. Aliveness is knowing. Awareness, being. All beings are saying, I'm here. There's a certain knowing in life itself. And humans say, oh, okay, I know what knowing is. It's in the mind. But I think we need to expand enormously the definition of what it is to know. And a lot of what's happening to us here is going beyond what the mind says, I know. It's beyond. Can we really say, what is the sensation between two fingers? Can we really say what that is? So the knowing expands and expands and expands through spiritual practice, and becomes connected to the world, and becomes more part of the world. So the world is looking out of our eyes when we look at anything, because the knowing just gets bigger, and it doesn't become our, it's not ours, it's not in the brain. So basically we need to go as far as we can with the brain, and then sort of fall off the end. Kind of go with the mind until the mind says, oh, I can't anymore. And then something new, a bigger knowing arrives. So anyway, maybe I've been a bit, I would say subtle, but it's a good question, and we really need to redefine knowing. Knowing is very deep, and it's endless. And the amount of knowing that we can put in the mind, information, prediction, description, is very small slice of all the knowing that's possible.
השאלה הזו פשוט טוב. אני אגיד את השאלה. ואם אני לא מדויקת את השאלה, אז תתקני אותי. בגלל שיש לנו המשגות, ואנחנו משתמשים בהשתוקקויות ותשוקה באופן מאוד דומה, אחד הדברים שמאוד מערערים, ואנחנו לא מצליחים להבין אותם, זה חיים בלי תשוקה. זה קשור לזה? כי זה כוח של חיים והתקדמות, ולכן יש הבדל, אנחנו לכן מבחינים בין השתוקקות לתשוקה. תשוקה זה כוח החיים, זה מה שמקדם אותנו, זה מה שמאפשר לנו ליצור, לתרום לעולם הזה, לקיים אותו, לקיים חיים טובים, זה תוך תשוקה. ההשתוקקות היא משהו אחר, ההבדל בין שניהם, כן? שההשתוקקות יש בה תנאי ויש בה הצמדות. זאת אומרת, אני רוצה אייפון, סתם דווקא אייפון זה דוגמה טובה, ואני מתחילה לחסוך לאייפון. אבל אז כל יום אני מסתכלת בקופה, ואני אומרת, חסר לי ככה, נו כבר מתי יהיה לי, מתי אני אשלים את כל הכסף, אוקיי? וזה השתוקקות, כי זה כל הזמן מהדהד לי את החסר. אבל התשובה הכי פשוטה שאני יכולה להגיד לך, שאת צריכה לבדוק איפה הסבל, כדי להבחין בין תשוקה להשתוקקות. להשתוקקות יש סבל, בתשוקה לא. זה ההבדל הפשוט. כי תחשבי שכשאנחנו יוצרים בעולם, זהו, אני עושה מה שאני עושה, ויש תנועת חיים, נכון? passion, מה שנקרא. ברגע שמתחיל סבל, סימן שמתחילה שם אי נחת, כי אני רוצה מהדבר יותר. ואז כבר זה השתוקקות. בסדר? אוקיי? אני ליד. אני איתך, ילדים לעולם, סבבה, בואי, אני שם, בסדר? אני רוצה להביא ילדים לעולם. ואז אני פועלת, מה אני צריכה כדי להביא ילדים לעולם, אוקיי? אני פועלת בכיוון של מה שאני צריכה. יש לי בן זוג, אז כאן אני פועלת ככה, אין לי בן זוג, אני פועלת ככה, נכון? עכשיו, השאלה היא, עד כמה סבל יהיה לי ברצון שלי להביא ילדים לעולם? כמה אני אדהד את החסר עד שאני אביא ילדים לעולם? אוקיי? אני מכירה את זה, כי אני זוכרת גם, האם כל אישה בהיריון שאני אראה, אני אסנה אותה ואני ארגיש מה לי חסר? או כל פעם שאני אקבל מחזור, החיים שלי יתרסקו כי הפעם אני לא בהיריון? זה ההשתוקקות. עכשיו, ומזה אנחנו סובלים. לעומת, אני רוצה פעם אחר פעם, ואני מכוונת ומביאה אמון בכוונה, ועושה את מה שאני יכולה לעשות. ואז יש משפט, והמשפט שאומר, do all you can in the dharma and leave the rest to karma. בסוף יהיה או לא יהיו ילדים, אבל את עושה את מה שאת יכולה לעשות, בכדי לקיים את הרצון שלך. אוקיי? עכשיו זה נכון לגבי כל דבר. לגבי recognition, תואר אקדמי, לא יודעת מה, רישיון טייס, זוגיות, זה נכון לגבי כל דבר. מה, על מה התודעה תהיה, על מה אין ומה חסר, או מכוונת עם אותה כוונה לעשות את מה שאני רוצה לקיים בחיי. בסדר? זה באמת, אני חייבת לומר שזה נושא שתמיד שמדברים על... איזה שאלה? לא. הנושא, בגלל שזה... המילה הזאת, תשוקה, השתוקקות, הן מאוד דומות, ואז אנחנו מנסים איכשהו למצוא את הדרך, ולכן אני רוצה באמת הכי פשוט של התרגול הזה. אם יש סבל, אם יש אי נחת, תבדקו לאיזה השתוקקות אנחנו נצמדים. זהו, זה באמת, הדרמה אפשר, זה במשפט אחד, זה העניין. יש סבל, יש אי נחת, סימן שיש הצמדות להשתוקקות. זה לא משנה אם זה השתוקקות לא לחוות משהו או השתוקקות לחוות משהו. זה עדיין זה. סטיבן כבר אומר אנחנו מסיימים. אנחנו נצא להליכה, לא לפני הגונג, רגע, ואחר כך אתם מוזמנים להתארגן למדיטציה בשכיבה. אז בואו רגע אחד ניקח לנו שתי דקות.